שלום וברכה ובוקר טוב. שואל אבישי שלום הרב, מדוע היה צורך להשאיר את הצפרדעים ביאור? כמו כן, האם גם אדם נשאר ביאור? או שהיאור חזר לקדמותו בסוף המכה? לא כתוב שמכת דם הופסקה בניגוד למכת צפרדע. תודה רבה. למה שלא יישארו צפרדעים ביאור? מה הבעיה? לגבי הדם אני לא יודע. שואל רוני, שלום הרב, מדוע כתוב ויקרא פרעה אל משה ולאהרון? ולמה לא למשה ולאהרון, או אל משה ואל אהרון? מדוע ההבדל ביניהם? תודה רבה לרב, לצוות ולקהילה הקדושה. וואו, כל זה. וכל זה בשביל שאלה שאני לא יודע עליה את התשובה, מה נעשה? וואי, מה יהיה? טוב. ובכן, אנחנו ממשיכים בפרק ח' עדיין, ואנחנו... פרק ט', כן, פרק ט'. אז אנחנו בפסוק ז', וישלח פרעה והנה לא מת ממקנה ישראל עד אחד, ויכבד לב פרעה ולא שילח את העם. אז הסברנו שמכת הדבר הייתה מכוונת כנגד הקלקול של שפיכות דמים, שמקורו במבול. ועכשיו יש טענה גם נגד זה שמצרים עובדת עבודה זרה, ושהיא באופן מהותי שייכת לעבודה זרה, וזה התחיל מדור הפלגה. איך נעשה דור הפלגה? איך נעשה בכלל הרעיון של מגדל בבל? על ידי לבנים. כן, האדם המציא לבנה, ואז יש לו הרגשה של גאווה, כי הוא מסוגל עכשיו לייצר אבנים על ידי עצמו. איפה מייצרים לבנים? בכבשן. מהכבשן יוצאים לבנים ש... בונים מגדל שמגיע עד השמיים, שזה העומק של הגאווה של האדם שחושב שהוא יכול להשתוות לבורא. אז זה בדיוק השחזור של מגדל בבל, נעשה פה באופן סימבולי. ויאמר השם אל משה ואל אהרון, קחו לכם מלוך חופניכם פיח כבשן וזרקו משה השמיימה לעיני פרעה. אז זה בעצם באופן תמציתי כל התהליך של מגדל בבל. לוקחים את התוצר של הכבשן וזורקים אותו כלפי השמיים. מה? לא הבנתי. לא, שהוא מדבר, שהוא מתנבא בארמון. והיה לאבק על כל ארץ מצרים. והיה על האדם ועל הבהמה לשכין פורח הבעבועות בכל ארץ מצרים, ויקחו את פיח הכבשן ויעמדו לפני פרעה, ויזרוק אותו משה השמיימה, ויהי שכין הבעבועות פורח באדם ובבהמה. זאת אומרת שהשכין פרח במצרים, וזה אנחנו מבינים שלא פרח בישראל. ולא יכלו החרטומים לעמוד לפני משה מפני השכין, כי השכין בחרטומים ובכל מצרים. אז אם ככה, מתברר שמצרים נגועה בחטא של דור הפלגה, שהוא ביסודו עבודה זרה, וישראל לא. אבל אף על פי כן, פרעה לא משתכנע, בגלל שיש קלקול שלישי, שצריך לברר האם הוא רק במצרים או גם בישראל, שזה גילוי עריות. לכן, ויחזק השם את לב פרעה, ולא שמע עליהם, כאשר דיבר השם אל משה. אז אם כן, מה הדבר השלישי? כנגד סדום ועמורה שחטאו בעריות. לא בסתם עריות, אלא בזכור. למה הם חטאו בדבר הזה? משום שהם לא רצו יותר להביא ילדים לעולם, כיוון שנאמר בתורה, פירו ורבו מילאו את הארץ וכבשוה. אז ברגע שהגענו לעולם מושלם, אז לא צריך להביא עוד דור חדש. והם הרגישו שהם נמצאים בעולם מושלם, כי בסדום לא חסר דבר, וזו גם הסיבה שהם אסרו לתת צדקה, כי הצדקה מורה על זה שהעולם עדיין חסר. אז איך נשפטה סדום? נשפטה על ידי אש ומים. כלומר, אם אנחנו בעולם מושלם, אז האש והמים צריכים לעשות שלום ביניהם. אכן באמת עשו שלום ביניהם, ירדה אש וגופרית מן השמיים, ומים כיסו את סדום ועמורה, ואנחנו רואים שסדום ועמורה נחרבו מכוח הדבר הזה. גם פה יש מכה שלישית, מכת הברד, שגם פה האש והמים משתפים פעולה. ויאמר השם אל משה, השכם בבוקר והתייצב לפני פרעה, ואמרת אליו, כה אמר השם אלוהי העברים, שלח את עמי ויעבדוני, כי בפעם הזאת אני שולח את כל מגפותיי אל ליבך ובעבדיך ובעמך, ועבור תדע כי אין כמוני בכל הארץ. עכשיו פה יש איזו הערה על הפדגוגיה האלוהית, אפשר לומר. כי אתה שלחתי את ידי ואחותך ואת עמך בדבר, ותיקח את מן הארץ, היה אפשר להרוג אותך ואת כל מצרים, ואז היינו גומרים את כל הסיפור. ואולם בעבור זאת העמדתיך בעבור ארותיך את כוחי ולמען ספר שמי בכל הארץ. זאת אומרת, יש פה הערה על שבע המכות הראשונות שעניינן להראות לפרעו את כוחו. ומתוך כך קידוש השם בעולם. זה מתחבר מה שאמרנו, שכל עניין המכות הוא נועד למצרים ולא לישראל בשלב הזה, כי עם ישראל במצב הזה הוא עדיין כעובר, ועובר ירח אמו הוא. מה? זה כי זה הכי יותר רדיקלי. הדבר זה הכי רדיקלי שיש. הורג. עודך מסתולל בעמי לבלתי על לחם. מסתולל משון סליל, כן? כלומר סלסול. שהוא עושה פלפולים. הנני ממתיר כעת מחר. ברד כבד מאוד אשר לא היה כמוהו במצרים. למן היום יבסדה ועד עתה. עכשיו, זה אומר שיכול להיות שביום שבו נוסדה מצרים, אנחנו לא יודעים מתי זה היה, היה דבר כבד. כן? כלומר, אומר, אם זה לא היה מיום היווסדה, אז משמע שביום היווסדה היה. ברד, כן, ברד כבד. כן. מה זה אומר? שמצרים מלכתחילה ניסתה אולי להיות אומה האידיאלית, שבה שום דבר לא משתנה, המשטר כבר קבוע, לדורי דורות, סדרי החיים קבועים, ולכן אפשר לומר שמצרים עשתה את הניסיון של סדום, אבל בגדול, הרי נאמר על סדום שהייתה כולה משקה, כגן השם כארץ מצרים. המשהו שארץ מצרים זה סדום בריבוע. ואתה שלח העז את מקנך ואת כל אשר לך בשדה, כל האדם והבהמה אשר ימצא בשדה ולא יאסף הביתה, וירד עליהם הברד ומתו. הירא דבר השם מעבדי פרעה, הניס את עבדיו ואת מקנהו אל הבתים, ואשר לא שם ליבו אל דבר השם, ויעזוב את עבדיו ואת מקנהו בשדה, ויאמר השם אל משה, נטה את ידך על השמיים, והיא ברד בכל ארץ מצרים, על האדם ועל הבהמה, ועל כל העשב השדה בארץ מצרים. ויית משה את מתיו על השמיים, והשם נתן קולות וברד, ותיהלך אש ארצה, וימטר השם ברד על ארץ מצרים. ויהי ברד, ואש מתלקחת בתוך הברד, כבד מאוד. עכשיו, אז אם כן יש לנו כאן ברד ואש. זאת אומרת, מים ואש ביחד עושים שלום, כשיש חברה שבדומה לסדום, טענה שהיא הגיעה כבר לעולם מושלם. עכשיו, יש גם דבר שלישי פה שמופיע מלבד האש והמים, זה הקולות. עכשיו, קולות זה קול אלוהים. עכשיו, הקולות במידה מסוימת מפחידים יותר מאשר הברד עצמו. הגמרא אומרת מדוע נוצרו הרעמים, כדי ליישר עקמומיות שבליבו של אדם. כלומר, יש באדם משהו שצריך איזשהו זעזוע, וזה מה שקרה כאן. כבד מאוד אשר לא היה כמור בכל ארץ מצרים מאז הייתה לגוי, ויח הברד בכל ארץ מצרים את כל אשר בשדה מאדם ועד בהמה, ואת כל עשב השדה יקה הברד, ואת כל עץ השדה שיבר. רק בארץ גושן, אשר שם בני ישראל, לא היה ברד. שוב ההבחנה וההפרדה מאוד ברורה. אם כן, לכאורה, במצב הזה כבר פרעה היה צריך להשתכנע. כלומר, אם התברר בשלושת המכות שישראל ירשו את התכונות של אברהם, יצחק ויעקב, והתברר בשלושת המכות של ערוב, דבר ושכין, ערוב שישראל לא מתערבים, שכין ברד, שכין, דבר שכין ברד, שישראל לא נגועים בקלקולי האנושות החמורים של שפיכות דמים וגילוי עריות, עבודה זרה וגילוי עריות. אז אם ככה, לכאורה מה יש עדיין לפרעה לטעון? ואנחנו רואים שזה לא עובד. טוב, אני צריך להבין למה. וישלח פרעה, ויקרא למשה ולאהרון, ויאמר עליהם, חטאתי הפעם השם הצדיק ואני ועמי הרשעים, עתירו אל השם ורב מיות קולות אלוהים וברד, ואשלחה אליכם אתכם ולא תוסיפון לעמוד. זאת אומרת, הקולות וקולות אלוהים, זה מפחיד אותו במיוחד. כנראה הקולות האלה ישובו רק במעמד הר סיני.